שלום וברכה לכולם, ערב טוב. הגענו לחלקה האחרון של משנתנו שעוסקת בדיני בור, והחלק האחרון של המשנה מוקדש לפטור שכבר דיברנו עליו כמה וכמה פעמים לאורך המסכת, וזה הפטור של כלים בבור. כלים, בהמשך נגיע גם לאדם, שנפלו לתוך בור, בזה לא חייבה תורה את בעל הבור, לא צריך לפצות על שבירתם של אותם כלים. והאתגר בלימוד הסוגיה הראשונה שנראה הערב, הסוגיה כאן בדף נ"ג עמוד ב', נ"ד עמוד א', האתגר בסוגיה הזו הוא, וכבר דיברנו על הנקודה הזאת כמה וכמה פעמים מתחילת המסכת, כאשר אנחנו ניגשים לאיזשהו פטור שקבעה תורה, שפרשו חכמים בדיני נזיקין. האם הפטור הזה קשור ליסודות החיוב, למהות החיוב, או שמדובר על גזירת הכתוב? כך מפורש בתורה שבאב נזיקין זה או אחר מצאנו פטורים כאלה ואחרים. כמובן שאנחנו העדפנו בפעמים שבהם עסקנו בזה, בעיקר בסוגיות בתחילת המסכת, העדפנו את הגישה העקרונית יותר, הגישה שאומרת שאם התורה פותרת על תמון באש, אם התורה אומרת שקרן תמה היא רק חצי נזק ולא נזק שלם, זה לא סתם רחמנות, זה לא סתם היתר או פטור או גזרת הכתוב, אלא מדובר על משהו שיש מאחוריו סברה שקשור ליסודות של אותו אב נזיקין. ובהקשר שלנו, של פטור כלים בבור, היות שהבור דומם, ניצב במקומו, ולא יכול להלך ממקום למקום, וגם כלים במהותם הם דוממים, אז הבור אינו מאיים על הכלים. אין שום סיבה שכלי ייפול לתוך בור, אלא אם כן מישהו יפיל אותו לשם. אבל אם מישהו יפיל אותו לשם, בין שזה הבעל חיים, בין שזה היה אדם, אז הבעל חיים הזה אשם. אז האדם הזה אשם. כלומר, פטור כלים בבור זה לא סתם גזירת הכתוב. פטור כלים בבור קשור למהות של חיוב בור, שאין דרכו ללכו להזיק שהבור קבוע במקומו. אז את הסברה הזאת כבר הצענו כאמור כמה פעמים, ואף על פי כן הסוגיה שלנו לכאורה לא הולכת בדרך הזאת. הסוגיה שלנו כאשר תבוא להסביר את פטור כלים בבור, באמת תתמקד בגזירת הכתוב. כדרכו של מדרש ההלכה, שמה אפשר לדרוש כך ושמה אפשר לדרוש אחרת, הווה אמינא כזאת ומסקנה אחרת, ולא תמיד. כך קורה לפעמים, לא תמיד באמת אפשר מן הסברה באמת להצדיק כל הווה אמינא או כל שלב ושלב באותו שקלא וטריא של מדרש ההלכה. ובכן אומרת הגמרא דף נ"ג עמוד ב' בסוף העמוד, נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו, אז באמת החייב על השור פטור על הכלים, אלא, וגם את זה כבר ראינו כמה פעמים, מתניתין דלא כרבי יהודה, דתניא רבי יהודה מחייב על נזקי כלים בבור. אז נתקלנו פעמים רבות בפטור כלים בבור, אבל אנחנו גם יודעים שהפטור הזה שנוי במחלוקת, ורבי יהודה סבור שבבור חייבים גם על הכלים. מה הייתה עמד הרבנן? אז למה באמת אין חיוב על כלים בבור? דאמר קרא, ונפל שם שור או חמור, שור ולא אדם, ושוב, וגם זה נגיע לזה עוד מעט בסוגיה, כי כנראה אדם צריך היה להיזהר, להתבונן, הבור לא עד כדי כך מאיים עליו, חמור ולא כלים, כי עוד פעם, החמור יכול ליפול לבור, הכלים לא יכולים ליפול לבור, אלא אם כן מישהו יפיל אותם פנים. אז יש גזרת הכתוב לחכמים, אבל גזרת הכתוב שבאמת מתאימה ליסודות החיוב שבבור. ורבי יהודה, למה רבי יהודה בכל זאת מחייב על הכלים? רבי יהודה לומד מהמילה או, נפל שם השור או חמור, או לרבות את הכלים. ורבנן, או מבא אלי לחלק. לחלק, כלומר, שחייבים על בור, גם אם נפל לתוכו רק שור או רק חמור, ואין צורך שיפלו גם שור וגם חמור. וכבר כאן אני מתעכב על מה שאמרתי בפתיחה, האם באמת הייתה הווה אמינא כזו? האם באמת הייתה הווה אמינא שבעל הבור צריך לשלם רק אם נפלו לשם גם שור וגם חמור? מה הסברה בזה? אז אפשר עם האצבע להסביר ולומר, אם נפלו לשם גם שור ואחר כך גם חמור, וואה, זה כבר בור שהוא מאוד מסוכן, זה כבר בור שהוא אימתני, ולכן דווקא בזה נחייב כמה שמלן, או לחלק שמספיק גם וגם. טוב, אפשר. ועדיין, האם באמת הייתה הווה אמינא כזאת במדרש ההלכה? ובכל זאת לפי חכמים, או מבא אלי לחלק. ורבי יהודה לחלק מי ונפל נפקא, ונפל לשון יחיד, משמע שמספיק רק שור או רק חמור שיפול, וכבר חייבים. ורבנן, ונפל טוב המשמע, כמו שרשי כאן מזכיר, דוגמאות נוספות בלשון המקרא, שלעיתים כתוב בלשון יחיד, אבל הכוונה לרבים. אומרת הגמרא, אימה, ונפל, כלל, שור וחמור, פרט, כלל ופרט, אין בכלל, אלא מה שבפרט, שור וחמור, אין, מידי אחרין, הלא. ושוב, באמת הייתה הווה אמינא שכל חיוב בור הוא רק על שור וחמור, אז גם כאן אפשר להתאמץ מאוד ולהגיד, כן, שור וחמור אלה בהמות המסחר, השכיחות, המצויות, אלה שמסתובבות ברשות הרבים, ולכן חייבים דווקא על שור וחמור ולא על דברים אחרים. ועדיין, אני, כמו שאמרתי, אני יכול, אפשר לנסות להסביר את כל האהבה אמינות הללו, אבל זה לא כל כך חלק. ובכן, אולי באמת נאמר פרט וכלל, שור וחמור אין מידי אחרין אלו, אמרי, בעל, הבור ישלם, חזר וכלל, כלל ופרט וכלל, ית עדן אלא כאין הפרט, מה הפרט מפורש בעלי חיים? אף כל בעלי חיים. אם מה הפרט מפורש, דבר שנבלתם את המאה במגע ובמסע, בין בהמה טמאה, בין בהמה טהורה, נבלתה מטמאה, אף כל דבר שנבלתה מטמאה במגע או במסע, אבל עופות, אם איזה תרנגול נפל לתוך הבור וניזוק, אולי לא. את הגמרא, אם כן, נכתוב רחמנה, חד פרטה. כלומר, אם באמת היינו באים להוציא גם את העופות, וגם עליהם לא מחייבים בבור, אז זה מספיק לכתוב, או שור או חמור, לא היה צריך את שניהם. אומרת הגמרא, האומנם, היי, נכתוב. אי כתב שור, הווה אמינא קרב לגבי מזבח אין, שאינו קרב לגבי מזבח לא. כלומר, דווקא בהמה טהורה שמקריבים על המזבח. והיא כתב רחמנא חמור, הווה אמינא קדוש בבחורה אין, שאין קדוש בבחורה לא. שאמרתי כאן, גם אני כבר מרים ידיים. באמת הייתה הווה אמינא לומר, שרק בהמה הקריבה על המזבח, רק בה נוהגים דיני בור. באמת הייתה הווה אמינא לומר, שרק מה שקדוש בבחורה, כמו חמור ובהמות טהורות, לאפוקי בהמות מאות, רק בו יש נזקי בור? קשה. קשה. עכשיו שוב, אם נבין שבאמת גזירת הכתוב, אז אין לך בו אלא חידושו, וצריך להתעקש ולהתעכב על כל מילה ומילה בפסוק, ולהחליט האם באמת יש סברה לפתור בבור או לא. אם נחזור לפתח הדברים, ונאמר שבאמת יש סברה מאחורי כל השקלא וטריא, ויש סברה לומר שכלים לא חייבים בבור, אז באמת כל ההווה אמינות הללו באמת יחסית מוקשות, ולעומת זאת שאני אומר שור ולא, שור ולא אדם, חמור ולא כלים, הדבר הזה יש סברה ברורה. טוב, אז אם כן, אי אפשר היה להסתפק רק בשור או רק בחמור, כי לכל אחד מהם יש משהו ייחודי, אלא אומרת הגמרא, אמר קרא, והמת יהיה לו כל דבר מיטה. כלומר, חייבים בבור על כל דבר שבאמת יכול למות בתוך הבור. רגע, אומרת הגמרא, אם ככה, בין לרבנן דקממת אלו כלים, בין לרבי יהודה דקמרב אלו כלים, כלים בני מיטה נינו, כלומר, אם באמת הפסוק מלמד והמת יהיה לו, שכל חיוב בור הוא רק במשהו שיכול למות, כלים לא יכולים למות, זה דומם, זה לא חי. אמרי, שבירתן זוהי מיטתן, גם כלי יכול למות ולהישבר. אז היה מקום, כשלמדנו בשעתו אצל מורנו הרב ליכטנשטיין, אז ניסה להשתעשע פה באיזשהו רעיון, להגיד, אולי דווקא שבירתן זוהי מיטתן, אז נחלק בין רמות שונות של שבירה של הכלים, מצאנו שכלי שנשבר, בטלה ממנו טומאה וטהרה, יש איזה נפקא מינות בדיני קניינים, אז אולי באמת יש לחלק בין רמות שונות של שבירה של הכלי, אבל סוף כל סוף אומרת הגמרא, ברור שכלי שנשבר הוא כלי שמת. ולכן לפי חכמים צריך פסוק שילמד שאין חיוב כלים בבור, ולפי רבי יהודה שיש חיוב כלים בבור. ולרב, דאמר בור שחיבה עליו תורה להב לו ולא לחוותו. אז שוב נשאלת השאלה, בין לרבנן בין לרבי יהודה כלים בני הבל נינו? הרי הבל לא יכול להרוג כלי. הבל יכול להרוג בעל חיים כי הוא נפגע מן האוויר הרע, אבל הבל לא יכול להרוג כלי. אז שוב, גם לפי חכמים, גם לפי רבי יהודה בכלל לא צריך פסוק. אומרת הגמרא, אמרי בחדתי דמפקעי מהבלה. כן? כלים חדשים ומאוד עדינים ודקים, האוויר כשלעצמו שבתוך הבור, הוא כבר יכול לשבור. חוזרת הגמרא לשלב הקודם בדיון, כאשר אמרנו והמת יהיה לו, בא לייצר כלל ופרט וכלל, אומרת הגמרא, אבל למדנו אתמול שהמת יהיה לו, מבעל ללכדי רבה דאמר רבה שור פסולי המוקדשים שנפל לבור, וכמובן אי אפשר לעשות איתו עכשיו שום דבר, כי נבלת פסולי המוקדשים אסורה בהנאה, פטור שנאמר והמת יהיה לו, במי שהמת שלו, יצא זה שאין המת שלו. אלא אמר קרא, באותו פסוק עצמו, כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו, לרבות כל דעית לי בעלים. ולכן, כל דבר שיש לו בעלים, באמת חייבים עליו בנזקי הבור. רגע, 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 אי הכי, אם באמת כל דעית לי בעלים, אז בוא נחזור אל הראשונות, אפילו כלים ואדם נמי, הרי גם לכלים יש בעלים. ובכל זאת אין חיוב כלים בבור. ולכן אומרת הגמרא, אמר קרא, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. כלומר, מצד אחד הפסוקים הללו באו לרבות, שכל בעל חיים באשר הוא באמת יש בו נזקי בור, ומצד שני, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. ולא כל דבר שיש לו בעלים חייבים עליו בבור, כי דבר שאיננו מסתכן כתוצאה מן הבור, באמת לא חייבים עליו. ולרבי יהודה, דקמרה בלהו לכלים, משלמה שור ממעט בי אדם, אלא חמור מי ממעט בי. כלומר, רבי יהודה לא מצאנו שהוא חולק על הילפות השור ולא אדם. ולדעת רבי יהודה אין חיוב על נזקי אדם בבור. אז שור הוא למד אדם, חמור מי ממעט בי. אלא אמר רבה, וגם זה משפט מאוד מפתיע, חמור דבור לרבי יהודה וסדה אבדה לדברי הכל, קשיא. כך דרכו של מדרש ההלכה. אנחנו תמיד ננסה לומר מה הוא לומד מזה, ומה הוא לומד מזה, ומה הוא לומד מזה, ומה הוא לומד מזה, אבל לפעמים כבר מרימים ידה. לפעמים אתה מבין שחמור שכתבה תורה בפסוק על בור, או סה שכתוב בפסוק על אבדה, קשיא. יש כאן מילה מיותרת, לא עלה בידינו להסביר איזו עוד הלכה נוספת נלמדת מאותה מילה. עכשיו, כמובן, תוספות כאן לא יכולים לקבל את זה בשתיקה, ולכן התוספות מנסים בכל זאת להציע, אליבא דרבי יהודה, מה כן אפשר היה ללמוד מחמור, עד כדי כך שהתוספות מגיעים, אולי, האם יש חיוב על שטר שנפל לתוך בור, ואז אולי השטר נקרע כשהוא נפל וכדומה. בסדר, התוספות מטבע הדברים, יהיה להם קשה לקבל את זה שיש ממש מילה מיותרת שלא נלמד ממנה כלום, אבל זה מה שכתוב בגמרא. שחמור דבור לרבי יהודה אכן עולה בקשיא. אז עד כאן לגבי העניין של פטור כלים במור. סיימה משנתנו ואמרה, נפל לתוכו שור חירש שוטה וקטן, חייב. אומרת הגמרא, מהי שור חירש שוטה וקטן? אילם השור של חירש, שור של שוטה, שור של קטן, השור של פיקח פטור, אין בזה שום סברה, ששור ששייך לאדם פיקח, לא יהיו חייבים עליו בבור, למה לא? ברור שכן. אמר רבי יוחנן, על כוחנו שהכוונה במשנה, שור שהוא חירש, שור שהוא שוטה, שור שהוא קטן. כלומר, עיקר החיוב בבור זה דווקא על שור, שבאמת שור חסר דעת, שלא יכול היה להיזהר, שלא יכול היה להישמר מן הנפילה אל הבור. אומרת הגמרא, מה זה בא למעט? נמדה לדמות בית, השור שהוא פיקח פטור? כלומר, אם אתה רוצה לומר שדווקא שור שלא ידע להיזהר, עליו חייבים בבור, אבל שור פיקח שידע להיזהר פטור עליו בבור? אמר בירמיה, לא מבעיה כאמר, לא מבעיה שור שהוא פיקח, תחייב. כלומר, ברור שעל שור פיקח חייבים, שנפל לתוך בור. אבל שור חירש שוטה וקטן, אימא חרשותו גרמה לו, קטנותו גרמה לו וליפטר. כלומר, בא בעל הבור ואומר, אם יש לך שור שוטה, אם יש לך שור קטן, מה אתה נותן לו להסתובב לבד? מה אתה נותן לו להסתובב בלי השגחה? אם זה באמת שור פיקח, אז מותר לתת לו להסתובב, ואם הוא נפל לבור, אז בעל הבור חייב. אבל אם מדובר על שור חירש, או שור שוטה, או שור קטן, אז יבוא בעל הבור ויאמר, זה אשמתך. אתה היית צריך לשמור עליו יותר טוב, כי הוא שור בעייתי, כי הוא שור חסר דעת. כמה שמלן שגם על שור כזה חייבים. ובכן, לפי רבי ירמיה, באמת החידוש במשנה לא כל כך גדול, ומה שהמשנה רוצה לומר זה שוודאי כל שור שנפל לתוך הבור חייבים עליו. בין שהיה שור פיקח, שזה ודאי חייבים, ואפילו אם השור היה לא פיקח, אפילו השור היה שוטה, עדיין חייבים על זה בבור, כך אומרת המשנה, ואם כך החידוש לא כל כך גדול. אבל, אמר לרב אחד לרב הינה, והתניא נפל לתוכו בר דעת, פטור. מה אליו, האם הכוונה לשור בר דעת שנפל? ועל זה פטורים? כי חייבים רק על שור שאיננו בר דעת, שור שוטה, שור קטן? אמר לי, לא. מה שהברייתא מתכוונת שנפל לתוכו בר דעת, פטור, הכוונה לאדם. כי שור ולא אדם, כי אין חיוב על נזקי אדם בבור. אלא מעתה, למה אתה קורא לאדם בן דעת? האם אדם בן דעת הוא דפטור, הלאו בן דעת הוא דחייב? האם באמת אתה רוצה לומר שאדם שאינו בן דעת שנפל לבור, אז באמת בעל הבור חייב בנזקה? מה פתאום? הרי שור ולא אדם כתיב, ולא מצאנו סייג להלכה הזאת. באופן גורף לא מחייבים על נזקי אדם בבור. אלא מהי בן דעת? הכוונה מין בן דעת. כלומר, אדם שנפל לבור, בין שאותו אדם ספציפית הוא בן דעת ובין שאינו בן דעת. אבל להיות שהוא מין בן דעת, אין באופן גורף חיוב על נזקי אדם בבור. טוב, אז מהברייתא הזאת אין קושיה על רבי ירמיה. אמר לי, והתניא נפל לתוכו שור בן דעת פטור. וכאן מה יעשה רבי ירמיה? מפורש כאן שכל החיוב בבור הוא רק על שור שוטה. הוא רק על שור קטן, שור שלא ידע להיזהר. אבל שור בן דעת, הנה חינם, פטורים עליו. אלא אמר רבא, החידוש במשנה אכן חידוש גדול. והוא, שאם השור חירש או שוטה או קטן, דווקא. אבל שור והוא פיקח, הנה חינם מבעל הבור פטור. מה הייתה? מה? דבא אלי יוני ומאיזן. צריך היה השור להיזהר. ואם השור לא ניזהר ונפל, זה לא אשמת בעל הבור. תניא נמי הכי, נפל לתוכו שור חירש, שוטה וקטן, סומה ומהלך בלילה. אם כן, הברייתא מוסיפה גם את העניין של סומה ומהלך בלילה, שוב, כי אין לו יכולת להתגונן ולהיזהר, אז באמת בעל הבור חייב. אבל אם מדובר על שור פיקח שמהלך ביום, במצב כזה אכן פטור. וזו אם כן מסקנת הגמרא, והזכרנו אותה כבר כשלמדנו את המשנה, וגם לאורך הסוגיה, שאכן יש פה הגבלה וצמצום מאוד מאוד משמעותיים לנזקי בעלי חיים בבור, וזה שבעצם גם שמדובר על בעל חיים, ובעל חיים גם אם הוא לא שוטה או לא קטן, בדרך כלל אנחנו לא יכולים לבוא בתביעות או בתלונות כלפי בעל חיים, ולומר לו למה לא עשית כך ולמה לא עשית כך. ובכל זאת כאן, שור בריא ובוגר אמור היה לדעת להיזהר מבור. אמור היה לדעת לא ליפול פנימה. ואם הוא נפל פנימה, בעל הבור אכן פטור, וכאמור מדובר על חידוש גדול. החידוש הוא חידוש גדול, ולכן הרמב״ם חידש, חידוש על גבי חידוש, שצריך קצת לצמצם את החידוש הזה. כאמור, מפורש במשנתנו, מפורש כאן בסוגיה, שעל שור שוטה חייבים, ואילו על שור בן דעת פטורים. חייבים במה, ופטורים במה. אז הגמרא דיברה גם על אדם. ואמרה הגמרא שעל אדם באופן כללי חייבים פטורים בבור. מהו הפטור הגורף באדם? אז כמו שכבר למדנו לאל במסכת, הפטור של אדם בבור הוא דווקא ממיתה. דווקא ממיתה. אדם שנפל לתוך הבור ומת, פה אי אפשר לחייב את בעל הבור, הוא לא רוצח. אבל אדם שנפל לתוך הבור וניזוק, הנה חינם מבעל הבור חייב בנזקיו, כי חיוב נזיקין כן קיים בבור. בא הרמב״ם וגוזר גזירה שווה ומחבר את שתי ההלכות הללו יחד. כותב הרמב״ם פרק י"ב הלכת ז' מלכות נזקי ממון. וכן אינו חייב על מיתת הבהמה בבור, או על חביתתה בטל, אלא אם הייתה בהמה קטנה או חירשת או שוטה או סומה או שנפלה בלילה. אבל אם הייתה פיקחת ונפלה ביום ומתה, פטור, שזה כמו אונס, מפני שדרך הבהמה לראות ולסור מן המכשולות. טוב, עד לכאן מילה במילה מה שראינו בסוגיה. ממשיך הרמב"ם ואומר, וכן אם נפל לתוכו אדם ומת, אפילו היה סומה או שנפל בלילה, בין שהיה בן חורין או עבד, הרי זה פטור. כלומר, כל הפטור של אדם בבור זה דווקא אם הוא מת. מסיים הרמב"ם וכותב, ואם הוזק בו האדם או הבהמה הפיקחת, חייב נזק שלם כמו שביארנו. כלומר, מבין הרמב"ם שכמו שלגבי אדם, כל הפטור שלו בבור זה רק במיטה אבל לא בנזיקין, ככה גם החילוק שמתחדש במשנתנו, שהחיוב הוא רק על שור שוטה ולא על שור פיקח, זה דווקא לגבי מיטה. אבל אם השור ניזוק בבור, אין החינמי גם על שור פיקח, צריך לשלם נזק שלם. מזדעק הרייבד במקום ואומר, אמר אברהם, ובהמה פיקחת ביום, למה? ומה בנזק למיטה לעניין זה? מה, הרמב״ם, איפה המצאת את זה? איפה זה כתוב מה שאמרת? כתוב במשנה שלנו, שבשור פיקח אין נזקי בור, כי השור היה צריך להסתכל. מי לחשכה הרמב״ם את הסוד הזה, שכל מה שכתוב כאן בגמרא הוא רק לעניין שור שמת, אבל לא לעניין שור שניזוק. עכשיו התשובה, כמו שאמרתי מקודם, מפורשת בתוך דברי הרמב״ם. הרמב״ם מבין שזה נובע מתוך ההשוואה לאדם. כלומר, אדם באמת צריך היה להיזהר, וצריך היה להתבונן לאן הוא הולך. ואם הוא לא התבונן והוא נפל לתוך הבור, זו אשמתו. אלא מה? שכנראה יש באדם איזשהו רגש טבעי, המגיד משנה שם רומז לזה, שיודע להישמר ממכשול גדול שיש בו סכנת נפשות. כאשר הסכנה היא סכנת מוות, יש איזושהי אינטואיציה טבעית באדם, והבין הרמב״ם שגם בבהמה, להיזהר. ולכן שור פיקח שנפל לבור ומת, זו אשמתו. אדם, בין פיקח בין לא פיקח שנפל לבור ומת, זו אשמתו. אבל אם הנפילה היא נפילה קטנה יותר, לא נפילה שהורגת, אלא רק נפילה שפוצעת, אומר הרמב״ם, עד כדי כך אנשים לא מתבוננים. אנשים לא ייקחו סיכון שיש בו סכנת מוות, אנשים אולי כן ייקחו סיכון שיש בו סכנת פציעה בלבד. ולכן חיוב נזיקין קיים גם באדם, וגם בשור פיקח. כך דעתו של הרמב״ם, וכאמור הרייבד מאוד מתקשה לקבל את הנקודה הזאת. סוף דבר, סוגייתנו מחדשת צמצום מאוד מאוד משמעותי של נזקי בור, שבעצם חייבים רק על שור חירש או שוטה ולא על שור פיקח. בא הרמב״ם ואומר, כל מה שנאמר כאן הוא רק לגבי שור שמת, אבל הוא לא לגבי שור שניזוק. יפה, מכאן המשנה האחרונה בפרק, משנה שמתחילה מן ההלכה שזה אתה דיברנו בה בדיני בו, אבל הולכת ומתרחבת גם לתחומים שונים לחלוטין. אומרת המשנה דף נ"ד עמוד ב', אחד שור ואחד כל בהמה לנפילת הבור, כמו שלמדנו, לאו דווקא שור וחמור, אלא כל בעל חיים שנפל לבור, ולהפרשת הר סיני, אם בהמה עם איש לא יחיה, החובה להתרחק מהר סיני, כמובן מהי דעה והבה, זו לא הלכה למעשה, אבל כדי לפרש מה היה אז במעמד הר סיני, ולתשלומי כפל, או להשבת עבדה, למצוות פריקה וטעינה, לאיסור חסימה, לא תחסום שור בדישו, לאיסור כלאיים, ולאיסור שבת, שביטת בהמתו. כל ההלכות הללו נוהגות בכל בעלי החיים כולם, לאו דווקא שור, לאו דווקא חמור, אלא בכל בעלי החיים, וכן חיה ועוף כיוצא בהם, שמה תאמר רק בהמות, לא, גם חיה וגם עופות. אם כן, למה נאמר שור או חמור? אז אם באמת ברור לך שהדינים הללו נוהגים בכל בעלי החיים, למה נאמר שור או חמור? עונה המשנה, אלא שדיבר הכתוב בהווה. אני בטוח שהכלל הזה מוכר לרבים, דיבר הכתוב בהווה. אם הייתי שואל אתכם, אז מניין אתם מכירים את המשפט הזה? איפה כתוב הרבה פעמים דיבר הכתוב בהווה? אז אני בטוח שכולם היו משיבים לי ברשי, ברמב"ן על התורה, רשי והרמב"ן פעמים רבות חוזרים על העניין הזה שדיבר הכתוב בהווה. אבל מי שיחפש במשניות הוא בשס בבלי וירושלמי, המקום היחיד שהמשפט הזה מופיע הוא כאן במשנה שלנו בבקם הדף נ"ד. פעם אחת ויחידה בכל שס משניות ובכל תלמוד בבלי וירושלמי, שהביטוי דיבר הכתוב בהווה מופיע. הוא מופיע כמה פעמים במדרשי ההלכה, ומשם מצא את מקומו כאמור לרשי, לרמב"ן, אבל חז"ל משתמשים בו פעם אחת ויחידה, או שוב, נמצא במדרש ההלכה, אבל חז"ל במשנה ובתלמוד מתייחסים לדבר הזה אך ורק כאן. והדבר אומר דורשי. למה באמת הכלל הזה נראה ככלל יחסית מצומצם? אני חושב שהתשובה לדבר הזה היא שהכלל הזה הוא כלל מאוד מאוד במרכאות מסוכן. הכלל הזה הוא כלל בעייתי. שכן, התורה מדברת בפירוש. התורה אומרת בפירוש למה היא מתכוונת, מפרטת הלכות מסוימות. ובאים חז"ל ואומרים, לא, לא, מה שנכתב כאן בתורה זה לאו בדווקא. בעצם מדובר על משהו הרבה יותר כוללני, מעל ומעבר לפרטים שנזכרים כאן בפסוקים המפורשים בתורה. אני רק אתן דוגמה לסבר את האוזן. התורה מחייבת כידוע להפריש תרומות ומעשרות מפרי הארץ. אדם שמגבן גבינה, אדם ששוחט בשר, ששוחט בעל חיים לאכול בשר, צריך להפריש תרומות ומעשרות? אולי כן. דיבר הכתוב בהווה, כלומר התורה הזכירה תרומות ומעשרות דווקא בפרי הארץ, אבל דיבר הכתוב בהווה, אין הכי נמי. גם אם אתה בא לשתות חלב או לאכול בשר, גם כן אתה צריך להפריש תרומות ומעשרות. טוב, אז הרעיון הזה הוא כמובן נשמע מופרך מצד אחד. אבל מצד שני, אם היינו מרחיבים את הכלל הזה של דיבר הכתוב בהווה, למה לא? למה לא? היה מקום להגיע גם לכיווני מחשבה כאלה. כלומר, מי אמר לך מתי כאשר התורה דיברה באופן ספציפי על איזשהו עניין, היא מתכוונת דווקא על העניין הספציפי הזה, ומתי פשוט הוא ברור לך שלא, מדובר על דוגמה באלמה, אבל דיבר הכתוב בהווה, ובדרך כלל שור וחמור מסתובבים ליד בורות, אבל הנה חינם מדובר גם על בעלי חיים אחרים. ולכן שוב, בסוגיה שלנו הדברים מפורשים. אבל זה כלל שיש בו סכנה רבה. ובמקום אחד מצאנו שהראשונים נחלקו להדיה בעניין הזה, וזו הברקה נפלאה של המנחת חינוך. התורה בפרשת משפטים אוסרת לענות יתום ואלמנה, כל אלמנה ויתום לא תענו, וכותב רשי שם, הוא הדין לכל אדם. אלה שדיבר הכתוב בהווה, לפי שהם תשושי כוח ודבר מצוי לענות העם. כלומר אומר רשי, אין לך שום יותר לענות סתם אדם מישראל. התורה הזכירה יתום ואלמנה, כי דיבר הכתוב בהווה, אבל אין החינמי, ודאי שהאיסור לענות את הזולת קיים בכל אדם מישראל. לעומת רשי, הרמב״ם בספר המצוות, בלא תעשה רש נון וב, בעקבותיו גם החינוך במצווה סמכי, כותבים מה פתאום? האיסור הוא לענות יתום ואלמנה. על זה דיברה התורה. וכאמור, המנחת חינוך שם במצווה סמכי עומד על זה שנאמת נחלקו כאן הראשונים, נחלקו כאן רשי והרמב״ם. וכותב המנחת חינוך, והנה דעת רשי בחומש, דלאו דווקא יתומים ואלמנה. והוא הדין כל אדם אלא שדיבר הכתוב בהווה לפי שם תשושי כוח. ומדברי הרמב״ם והחינוך נראה דדווקא יתומים ואלמנות. אז הנה, אנחנו רואים כאן, וכאן זה כבר ממש דוגמה מאלפת, כי זו מחלוקת ראשונים, עד כמה אפשר להרחיב את דיבר הכתוב בהווה. ויבוא הרמב״ם ויתן כלפי רשי, מה זאת אומרת דיבר הכתוב בהווה? כתוב בתורה יתום ואלמנה, מי אמר לך שזה, שמדבר גם על דברים אחרים? המנחת חינוך, כמו שאמרתי, זאת הפרקה נפלאה שהוא רק רומז אליה, צריך פירוש לפירושו. אבל המנחת חינוך בהמשך דבריו בעצם אומר שהמחלוקת הזאת בין רשי לרמב״ם, האם האיסור לענות יתום ואלמנה זה דווקא ביתום ואלמנה או בכל אדם, היא בעצם מחלוקת תנאים במחילתא בין רבי עקיבא לבין רבי ישמעאל. פירוש לפירושו. בהחלט יכול להיות שכל היסוד הזה שדיבר הכתוב בהווה, קשור באופן מהותי לשיטתו של רבי ישמעאל שדיברה תורה כלשון בני אדם. ואז, באמת בלשון בני אדם, אי אפשר לפרט את כל המקרים. אני מזכיר לך דוגמה אחת, ואתה כבר תבין שדיברתי בהווה ותרחיב את זה גם למקורות אחרים. אבל לדעת רבי עקיבא, שדורש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג, ולא מקבל את דיברת תורה כלשון בני אדם. אז לפי רבי עקיבא חייבים להיצמד הצמדות מלאה למה שכתוב, ואם התורה כתבה אלמנה, כנראה היא מתכוונת דווקא לאלמנה וליתום, ולא למשהו אחר. אז אי אפשר יותר מדי להקצין את מה שאני מציע כאן, כי סוף כל סוף בדרך כלל אנחנו הולכים עם רבי עקיבא, שדורשים תילי תילים של הלכות, ואילו כאן סוף כל סוף בכל זאת יש משנה אחת בשס שאומרת דיבר הכתוב בהווה, וזאת המשנה שלנו. אבל בהחלט יש מקום לומר שבאמת רשי מפרש לשיטתו של רבי ישמעאל שדיברה תורה כלשון בני אדם, ולכן יתום ואלמנה זה דיבר הכתוב בהווה, ולא הרמב״ם שבא לפסוק להלכה אומר היות שההלכה כדעת רבי עקיבא, שבאמת אנחנו לא אומרים דיברה תורה כלשון בני אדם, אלא דורשים באופן מרחיב, ממילא צריך לומר שגם יתום ואלמנה, שהאיסור מדבר דווקא על יתום ואלמנה, ולא על עניינים אחרים. סוף דבר, הביטוי הזה, דיבר הכתוב בהווה, כמו שאמרתי, שגור על לשוננו, אני בטוח שמוכר לרבים, בעיקר כנראה מפירושי רשי והרמב״ן ואחרים, אבל צריך לדעת שמדובר על כלל לא כל כך פשוט, ויש מקום לדון בו ולפלפל בו, ואפילו מצאנו מחלוקת בין הרמב״ם לבין רשי, כאמור לפי דרכו של המנחת חינוך. אומרת הגמרא דף נ"ד עמוד ב', לנפילת הבור, כסף ישיב לבעליו כתיב, כל דעית לבעלים כדאמרן, כל מה שראינו לאל בעמוד א', המסקנה שבכל בעלי החיים כולם נוהגים דיני בור. להפרשת הר סיני, שכן נאמר שם בפירוש, אם בהמה אם איש לא יחיה, וחיה בכלל בהמה היא, אם בהמה לרבות את העופות, ומכאן שכל בעלי החיים כולם לא יכולים להתקרב להר סיני. לתשלומי כפל, כדאמרינה, על כל דבר פשע, כלל. כלל כל דבר פשיעה. דהיינו, שכל פשיעה בבעל חיים, במקרה הזה מדובר גם על סעל סלמה, על כל עבדה, מי שבאמת טען טענת גנב, אכן צריך לשלם כפל. להשבת עבדה, שכן נאמר לכל עבדת אחיך. אז לאו דווקא שור וחמור, אלא כל דבר שנאבד יש בו השבת עבדה. לפריקה, מצוות פריקה וטעינה, היה לפחמור חמור משבת. לחסימה היה לפשור שור משבת. לכלאיים, אי כלאיים דחרישה היה לפשור שור משבת. לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. אי כלאיים דהרבעה, בהמתך לא תרביע כלאיים, יליף בהמתך משבת. ואם כן, יש לנו כאן ארבע הלכות שכולם נלמדות מהפסוקים של שבת, מכך שדין שביטת בהמתו בוודאי נוהג בכל בעלי החיים כולם, וזה מלמד גם על פריקה, גם על חסימה, גם על כלאיים של חרישה וגם על כלאיים של ארבעה. אם אלה צריך לשאול, אז בגבי שבת מנהלה, נסביר באמת אמר שמצוות שביטת בהמתו בשבת נוהגת בכל בעלי החיים כולם. דתניא, רבי יוסי אומר משום רבי ישמעאל, בדיברות הראשונות נאמר, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובהמתך וקרחה אשר בשעריך. תורה לא פרטה שמות של בעלי חיים, לא תעשה כל מלאכה בהמתך. ובדיברות האחרונות לעומת זאת נאמר, ויום השביעי שבת להשם אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך. והלא שור וחמור בכלל כל בהמה היו, כבר למדנו את זה. ולמה יצאו? לומר לך, מה שור וחמור האמור כאן לעניין שביטה בשבת, חייו האוף כיוצא בהן, אף כל חייו האוף כיוצא בהן. ומיניים באמת שלגבי שבת, גם חייו האוף כיוצא בהן, שכן אתה רואה בדיברות הראשונות, שנאמר באופן גורף ובהמתך. דהיינו שכל בעלי החיים יש בהם איסור שביטת בהמתו. ואם התורה פרטה בפרשת ויתחנן, בעשרת הדיברות של פרשת ויתחנן של דברים, גם שורך וחמוריך, על כורחנו שזה בא ללמד את אותם דוגמאות אחרות, שתמיד כאשר מדובר על איזושהי הלכה כללית בבעלי חיים, היא נוהגת בכל בעלי החיים כולה. אבל מקשה הגמרא ואומרת, אימה, בהמה דדיברות הראשונות כלל, שורך וחמוריך דדיברות האחרונות פרט, כלל ופרט, אין בכלל על מה שבפרט, שור וחמור אין, מידי אחרינה, לא. אז אולי באמת. כל איסור שביטת בהמתו הוא רק בשור וחמור. עונה הגמרא, אמרי, וכל בהמתך דדיברות האחרונות, חזר וכלל, כלל ופרט וכלל, אי התדן אלא כי אין הפרט, מה הפרט מפורש בעלי חיים, אף כל בעלי חיים. וכאן יש גישה מאוד מעניינת במדרש ההלכה, שמבקשים ממש לדרוש את עשרת הדיברות של ויתרו ושל ויתחנן, ממש כחטיבה אחת. מהתוספות כאן בתחילת נ"ד עמוד ב, עומדים על החידוש שבדבר, אומרים תוספות, בהמתך דדיברות הראשונות כלל, לא חשיב לכלל ופרט המרוחקים זה מזה. דאחרונות וראשונות חד המילתאי, וזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. כלומר, אף על פי שמדובר על שתי פרשיות שונות, בשני חומשים שונים, אבל בגלל שזכור ושמור נאמרו בדיבור אחד, בעצם כשאני בא לדרוש את עשרת הדיברות, אני דורש את עשרת הדיברות של יתרו ושל ואת חנן, ממש ממש כמקשה אחת, ומציע נדרוש אותם בכלל ופרט וכלל, כדי ללמד את כל בעלי החיים. עדיין אומרת הגמרא, רגע, אימה, אומרת הגמרא, ואימה בהמות דיברות הראשונות כלל, שורך וחמורך דיברות האחרונות פרט, כלל ופרט, אין בה, סליחה, קראנו את זה, אמרי, וכל בהמתך דיברות האחרונות חזר וכלל, כלל ופרט וכלל, אי התדן אלא כן הפרט, מה הפרט מפורש בעלי חיים? אף כל בעלי חיים. שואלת הגמרא, וזה לאור מה שראינו מקודם, ואימה, מה הפרט מפורש? דבר שנבלתו, מתמה ממגע וממסע, דווקא שור וחמור. אף כל דבר שנבלתו מתה במגע או במסע, אבל עופות, באמת לא היה בהם איסור שביטת בהמתו. אמרי, אם כן, נכתוב רחמן אחד פרט. אז התורה בבית חנה הייתה צריכה לכתוב רק או שור או חמור, ולא את שניהם. אומרת הגמרא, כמו שראינו מקודם, היי נכתוב רחמנה. היא כתב רחמנה שור, הווה אמינא קרב לגבי מזבח אין, שלא קרב לגבי מזבח לא, כתב רחמנה חמור. וכתב רחמנה חמור, הווה אמינא קדוש בבחורה אין, שאין קדוש בבחורה לא, כתב רחמנה שור. ולכן אני צריך לכתוב בדווקא שור וחמור, ולא יכולתי להסתפק באחד מהם, ועדיין אני אמור להגיע למסקנה שדווקא דבר שנבלתו מתמה במגע או במסע, רק בו יש איסור שביטת בהמתו. אבל לא בעופות. אלא אומרת הגמרא, וכל בהמתך ריבוי הוא. אנחנו לא דורשים כאן בדרך של כלל ופרט וכלל, אלא בדרך של ריבוי מיעוט וריבוי, וריבוי ומיעוט וריבוי בא לרבות בעצם כל דבר. אומרת הגמרא, וכל אחד כתב רחמן הכל ריבויו, ואגב, עם מעשר, בשאלה מה אפשר לקנות בכסף מעשר שנשמע להם לירושלים, דכתיב כל, וכדרשין עליה בכלל ופרט, דתניא, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך הכלל, בבקר ורצון ובנה נפשך הפרט, וכל אשר תשאל לך נפשך חזר וכלל, כלל ופרט הוא כלל, ית עדן, אלא כן הפרט, מה הפרט מפורש, פרי מפרי וגידולי קרקע, אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע, אבל אי אפשר לקנות בכסף מעשר שני, דברים שלא גדולי קרקע, כמו מלח ופטריות וכו' וכו'. אז הנה אתה רואה שכאן את המילה כל דורשים ככלל ופרט וכלל, ואילו את וכל בהמתך של עשרת הדיברות, אתה מציע לדרוש בדרך של ריבוי מיעוט וריבוי, ולרבות הכל ונכלול את כל בעלי החיים כולה. אומרת הגמרא, אמרי בכל כללה, כל ריבוי. אז יש להבחין בין מקום שבה התורה אומרת בכל, ונטע כסף בכל אשר תאווה נפשך, לבין לא תעשה עבדך ועמתך וכל בהמתך. וכל בהמתך משמעו מרחיב עוד יותר. אומרת הגמרא, ויבא תימא, כל נמי כלל ההוא, מי הוא היי כל דהחה של עשרת הדיברות ריבוי ההוא, מדיעבד לכתיב ובהמתך, כדכתיב בדיברות הראשונות, שלא צריך לפרט בעלי חיים ספציפיים, אלא לכתוב שיש איסור שביטת בהמתו בכל בהמה, ובכל זאת כתב וכל בהמתך, שמה מינה ריבויה. ואשתה דאמרת כל ריבויה הוא, אז בהמתך דיברות הראשונות ושור וחמוד דיברות האחרונות, למה לי? הרי בלאו הכי יש לי כאן ריבוי של כל בעלי החיים כולם. אמרי, וזה מה שמסביר את משנתנו, שור לאגמורי, שור שור לחסימה, שאיסור לא תחסום בדישו, נאמר לא רק בשור אלא בכל בעלי החיים, חמור לאגמורי, חמור חמור לפריקה, בהמתך לאגמורי, בהמתך בהמתך, לכלאיים. אומרת הגמרא, רגע רגע רגע, אם אתה באמת מרבה את איסור כלאיים, שבהמתך לא תרביע כלאיים, איהכי אפילו אדם ליצר, שכן איסור מלאכה בשבת נוהג לא רק בבעלי חיים, איסור מלאכה בשבת נוהג גם באדם. אז אולי גם איסור כלאיים נוהג באדם, עלה מתנן אדם מותר עם כולם לחרוש ולמשוך, אין איסור כלאיים באדם ובעל חיים. אמר רב פאפה פפונה יד איתם עדי המילטה, אומן ורווח אבר יעקב, אמר קרא למען ינוח עבדך ועמתך כמוך, להנחה היא כשתיב, דהיינו שבאמת עבדך ועמתך יש בהם מצוות שביטה בשבת, אבל לא לדבר אחר, למשל לעניין איסור כלאיים, באמת לא שייך לדבר על איסור כלאיים באדם, כפי שאכן מפורש במשנה. עוד שדיברנו על דיברות ראשונות, דיברות אחרונות, יש עוד מי לדאגדת שהגמרא דנה בהם עניין לעניין, ואת זה בעזרת השם נראה מחר, ערב טוב לכולם.